היום יום ראשון, 17 באוקטובר 2021, אבל זה לא שונה מאף יום ראשון.
זה שונה, כי אני פה, כן, ולא יריב.
כן.
היי.
כן.
לא. מזהים כבר את הכל?
מזהים את הכל, זאת חן ליברמן.
שלום.
כן,
חלמתי האמת על התוכנית שלנו בלילה. לא, חלמתי שאני לא מגיעה בזמן, מכיר את זה? כי בגלל ששינינו יום, וזה יום ראשון,
ואז הייתי עומד, וזו, איך איכה?
זהו, זהו, אז חלמתי, לא, חלמתי שהייתי בשירותים בזמן שהתחלת את התוכנית.
Too much information, אני מקווה שאת לא רוצה לתאר לנו מה עשית בשירותים, בזמן שאת מאחרת לשידור שלי. אוי ואבוי, מה קורה פה, תראי, הנבחת פה את אילי, בחור צעיר, יושב פה, הוא לא רגיל לשטויות שזה, הוא רגיל לבן וינון, הוא רגיל לתוכניות רגועות, עדינות, מלטפות, משהו כזה, יותר כאילו, את יודעת, כמו רביעה קאמרית מנגנת, מוזיקה שקטה.
לא וולגרי, כמו שאומר דנה וייס.
אופה, איך הבאת את זה, יפה. אם כן, אמר דנה וייס, בואי נשמע.
אוקיי.
את עצמו כמדינאי, כזה שירשם בספרי ההיסטוריה. עוד מוקדם לדעת מה באמת יהיה חלקו של נתניהו בספרי ההיסטוריה, על ערך אחד כבר אפשר להסכים עליו. בספרי ההיסטוריה יהיה ערך שיקרא ביביזם, כשירצו לדבר למשל על וולגריות, ירצו לדבר על הסתה, וירצו לדבר על בעיטה בכל הכללים הממלכתיים, אז ידעו, זה הביביזם. ונדמה לי שנתניהו רשם אתמול עוד פרק בביביזם, כשהוא היה ראש ממשלה, זה הייתה עסקת חבילה. היה את ראש הממשלה שתפקד כראש ממשלה, והיה את ההתנהלות שלו כביביסט. עכשיו באופוזיציה אנחנו נשארים עם הביביזם.
נפגעת?
לא, אני פשוט, את יודעת, לפעמים אתה רואה מפגן של חוסר מודעות עצמי, חסר חנניות, כמו של הגברת וייס, שגורם לך לדמיין רואת אווזים מרומניה, שרודפת אחרי אווזים. עם כל הכבוד. אני אסביר לך מה. זה היה נשמע לי, תראי, מכיוון שאני ראיתי את ההתנהלות שלה כמה וכמה פעמים, ואני לא מתנהל ככה, בהתנהגות בהמתית, וולגרית, למשל, איך היא חטפה את הרעיון לגילי כהן בערוץ אחד, זה היה אחד, אני הייתי אז בערוץ אחד, זה היה אחד הדרגעים המכוערים והמגעילים שכתב יכול לעשות לכתב אחר. ראיתי אותה במסיבות עיתונאים, בבית הלבן צועקת, כמו אשכה, כמו תגרנית בשיעור. מסתפל זה כאילו בחוסר נימוס. אז היא מדברת על וולגריות, האם אי פעם תפסו את ביבי בצורה, באופן וולגרי מדבר ככה? תראי, הטענה...
לא, אבל היא בעצם אומרת שביבי זה מכשיר וולגריות. כאילו, אז מה הטיעון שלך מול דנה וייס? גם את?
שלי, לא, הטיעון שלי...
הכל עובר אלייך וקקה בידייך?
לא, ממש לא. אגב, קקה היא...
רואת איזים רומניה?
אני אגיד לך מה, לא, כי זה הזכיר לי את ה... בהתנהגות שלה לפעמים.
יש לך דרך מאוד מעניינת.
בסדר, זו דעתי, את יודעת למה... לי זה נראה ככה, לי היה את המוד הזה בראש.
רגע, אם היא מוצא רומני, בגלל זה אתה הולך לשם?
לא, לא, לא יודע. את יודעת מה אני חוזר בי, לא רואה תווזים, רואה תווזים לא ממוצא, רואה שאיננה קשורה לא לרומניה ולא לפולניה ולא לגרמניה. במובן העמוק של הדברים, תראי, הרי על מה אנחנו מדברים כאן? אנחנו מדברים, אתם הבטחתם לנו, לפני כמה חודשים, תמיד מצטטים את עמוס עוז, והבת שלו גם ציטטה, שביבי הוא מין קומפרסור שעושה רעש, ואיך שילך ביבי יסגרו את הקומפרסור? אז אני רוצה להגיד לכם, הפוך גוטה, הפוך, מאז שביבי הלך הקומפרסור רק עולה, כי אתם בטרפה, כלומר, ראש הממשלה לשעבר הוא ראש האופוזיציה, ופתאום, מה, מתגלם לדבר חדש, אסור לבקר את הממשלה החדשה, כי זה פגיעה בלגיטימיות שלה ופגיעה בממלכתיות. עכשיו, אני שנתיים, מה שנתיים? אני
לא, היא דיברה ספציפית על זה שהוא לא הזכיר את ראש הממשלה בנאום, בזמן האירוע פרידה מראש השבק. היא דיברה על משהו מאוד ספציפי, היא לא אמרה אסור לבקר את הממשלה.
לא, 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 לא.
היא דיברה על פגיעה בהליך שהוא ממלכתי. עכשיו, אתה יודע מה? אפשר להפתיע אותך?
אין שום פרוטוקול ממלכתי בחילופי ראש השבק. והטענה הזאת של קודש ששמעתי, השבק זה קודש הקודשים של הדמוקרטיה. תגידו, אתם נורמליים? אתם נורמליים? שבק זה משטרת חרש. זה דבר שאין ברירה. זה מה שנקרא הצורך הקיומי, אבל הוא לא צורך אידאי. אנחנו צריכים שבק, אבל אנחנו לא צריכים להלל משטרת חרש.
נכון, וזה לא
הרס
הדמוקרטיה.
בואי נזכיר לך, סליחה, הערס הדמוקרטיה קוראים לה פרלמנט, כי שמה אנשים נבחרים והם אמורים לייצג את העם. השבק הוא כורח יגונה אפילו לפעמים, של צורך להשתמש במשטרת חרש כדי להגן על המדינה, אבל זה לא קודש הקודשים, תסכים איתי.
טוב, אם מתישהו אני אוכל להגיד משהו, אז אולי אני גם אצליח להסכים איתך.
הייתי בשוונגוס.
אני אפתיע אותך וקצת אסכים איתך. אני חושבת שההתמקדות ולהשתמש עדיין בביבי כאיזושהי נקודת פוקוס כל הזמן להתעסק בה, זה בעצם הדרך של מחנה השמאל לא להתעסק במהות. זהו, ביבי הוא באופוזיציה, בואו נדבר על איך אתם רואים את החזון של המדינה הזאת, על מה אתם רוצים לעשות עם הכיבוש, מה התוכניות שלכם למקום הזה. אבל במקום להתעסק במהות, מעדיפים להמשיך להתעסק בביבי, כי זה יותר קל. אז אני חושבת שזה באמת עלוב ודי, תשחררו מביבי. אבל לגבי השימוש שלה במילה וולגריות כדי לתאר ביביזם, אז אני לא חושבת שזה שימוש נכון, בטח אם לא, אם את רוצה לעורר קשב. אבל כשאני רואה את התגובות לדברים שלה, אז מה שצריך להוכיח, משל, מה שנקרא, כשינון מגל שלנו קורא לה בבונית, כשאלי ציפורי קורא לה מכוערת בתגובה לדברים שלה,
שאני קורא לה רואת אווזים,
ורומניה, מה זה אם לא וולגרי?
אני אסביר לך.
אז אתם לא רוצים שיקראו לכם וולגרי?
אל תהיו וולגרים, פשוט. לא, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך, אני שנתיים מקבל פה, באמת?
ושלא נדבר על יחנה, גם כן מילה שחזרה על עצמה.
יחנה אמר את זה אהוד יערי.
לא, אבל אני רואה את המילה הזאת עכשיו חוזרת בכל התגובות לדברים שלה.
יכול להיות שאנשים חושבים שיחנה, מה אני אעשה? יחנה זה כזה מעניין.
בסדר, אמרתי שוב, לא רוצים שיקראו לכם וולגרים, אל תהיו וולגרים.
אנחנו, בוא אני אגיד לך משהו, אני לא יודע איך לנסח את זה בצורה מספיק מדויקת, אבל אנחנו, אני לפחות, שם פס, רואים את זה עכשיו בערך כזה
ענק,
על מה שאומרים עליו.
פס ענק.
פס ענק, ענק, כן. ענק. והייתי אומר לכם גם, you can kiss me where the sun never, כאילו, never שוקעת. אבל אני אגיד לך משהו, תראי, אנחנו בשלוש שנים האחרונים, המתמודדים עם ביבי הוא ארדואן, ביבי הוא צ'אוצ'סקו, ביבי הוא הלוי ה-16, זרגים מנופחים בבלפור.
בסדר, אבל היה גיבוי עובדתי להשמות האלה. זה לא היה סתם.
שום גיבוי עובדתי. אדון יאיר לפיד, ראש הממשלה החלופי, שכתב השבוע פוסט על אמת בפייסבוק, שזה אחד הדברים, כאילו, בוא תסגר קודם על השירות הצבאי שלך, מה עשית. אדון הזה אמר שהממשלה, בזמן הסגר הראשון, את זוכרת במרץ, שאף אחד לא יודע, שרק התחילה הקורונה, אמר שהממשלה איננה לגיטימית ושאסור להקשיב. עכשיו, לא פעם אחת ולא פעמיים, שום ממלכתיות, שום נעליים, ועכשיו אתם באים, אנחנו מבקרים את הממשלה, אז עכשיו אנחנו כאילו פוגעים בממלכתיות, אז תני, אני רוצה לחדש לאותם אנשים שנורא מודאגים. אני שם כזה על הממלכתיות שלכם, ועל החרטה שלכם, ועל הניסיון לחינוך מחדש שלי, ועל כל הדברים האלה. אתם רוצים? Come and take me.
אני שוב אסכים איתך.
לא שם על הממלכתיות שלכם.
אני שוב אסכים איתך, וזה לא נעים לי שאני צריכה להסכים איתך, לא בשביל זה הביאו אותי, לא בשביל להסכים איתך.
מי אתם בכלל? אני אבקר את הממשלה הזאת מעכשיו עד מחר, בלי סוף. סליחה.
אני מסכימה איתך שממלכתיות זה חתיכת ענף די מאפן להאחז בו כל הזמן, וזה שוב הדבר הזה שהמחנה שמאל ושמאל מרכז פה רוצה, לא רוצה לדבר על מהות, רוצה רק שיהיו נחמדים אליו, רוצה שכולנו נהיה מנומסים. אז גם אני לא חושבת שממלכתיות זה איזשהו ערך עליון שכולנו צריכים להתאפס אליו. צריך לחשוב על משהו שהוא קצת יותר מתוחכם מרק נימוס, ולא לצמצם את השאיפות שלנו רק לזה. אז סבבה, על זה אנחנו מסכימים. אוקיי.
לא, בסדר, אז יפה. אז בגדול, מה שאני אומר, בבקשה, תנו לנו לבקר את הממשלה, אנחנו מבקרים את הממשלה, מה זאת אומרת תנו לנו, אנחנו לא שואלים אתכם, אבל די...
אבל אפשר לצפות שתקראו לבנט ראש ממשלה?
אני קורא לו ראש ממשלה, אבל אפשר לצפות מבנט, כשהוא בא לדבר בראש, לפני חילופי טקס ראש שבק, או למשל כשהוא בא לדבר בטקס זיכרון לשמעון פרס, גם עליו תכף נדבר.
אוקיי.
אז אתה מצפה שהוא יזכיר גם את ראש הממשלה לשעבר, הוא לא יזכיר, הוא דילג עליו. עכשיו אני רוצה לומר לך, לבוא לראש השב"כ ולהגיד, אנחנו מדברים באנחנו, הם דיברו באני, אף אחד לא מטומטם, כולם מבינים למי הוא התכוון. אז איך אומרים, הסקאלה? אין גאלה בסקאלה? אין לי מה בדיוק מה להגיד, אבל כאילו אני רוצה להגיד משהו על רמת המוסר הכפול ורמת הגלגולי עיניים. תפסיקו לגלגל עיניים! אני נהיה מזה כמו ביטל ג'וס, השמאל הישראלי והתקשורת. די! תהיו כאילו, תעמדו כאילו, אתם עמדתם, קראתם לו ארדואן וצ'אוצ'סקו, ועשיתם הפגנות, ניסיתם להיכנס לבית, לא את, כן? דחפו את הבית. אמרנו זו מחאה, אפילו מחאה לגיטימית, הסבירו לי כמה זה חשוב, כולל בזמן קורונה, כאילו פסיכית, יש מחאה של עשרות אלפים אנשים למען הדמוקרטיה. אנחנו אומרים איזה מילה, הו-הו, הם כבר הקימו, ראיתי, יש עכשיו גדעון שר מקים ועדה לבחינת רגולציה על הרשתות החברתיות. נהדר.
עזוב שנייה, בוא נדבר רגע על המושג הזה ביביזם. אתה מסכים שהמושג הזה ביביזם? אתה מסכים שזה דבר?
לא.
בין אם וולגרי או לא וולגרי, אתה לא מסכים שיש, אתה לא ביביסט?
אני ביביסט, אבל הביביזם...
נו הנה, אתה אומר לעצמך שאתה ביביסט.
אני ביביסט כי...
אז יש דבר כזה.
אני ביביסט כי אני לא מתכוון לשחק את המשחק של להיעלב מהדבר הזה, ואני אסביר לך מה העניין. האם...
אגב, נראה שכן בין... קצת נעלבת.
אני אסביר לך משהו. לא, לא נעלב.
אם אני בכל זאת יכולה לשפוט לפי הטון.
אני חושב שאני בערך פי 200 אינטליגנט ממנה, וידען ממנה, וסקרן ממנה. ואני יודע גם שראש הממשלה לשעבר מכיר אותי איתי ב-20 שנה, הוא בערך 800 רמות מעל שער המערכת הפוליטית, בכל מה שקשור בעניין, בידע, בסקרנות אינטלקטואלית, ביכולת ההתנסחות שלו וכו'. אבל אנחנו לא עוסקים רגע בינתיים, אנחנו עוסקים באמירה, תראי, שאתה קורא לבן אדם ביביסט, אתה מקטין אותו. כי אתה, ואיך אני יודע את זה? כי פעם קראו למי שתמך בבגין בגיניסט, והיה די לבגיניזם, ושלום, ויורם קניו כתב, שלום עכשיו זה התשובה, באמת, אמיתי, האשכנזית לבגיניזם ולכל הדברים הללו. אז אני לא מתרגש, כי בתקופה, בשנות ה-30 של המאה הקודמת, בן גוריון ומפלגות הפועלים קראו לז'בוטינסקי,
אבל אני רואה את ההגדרה של ביביזם, אני רואה את ההגדרה של ביביזם כמשהו שמשקף איזושהי תנודתיות ופלואידיות בעמדות, לפי המיקום של ביבי על ציר, על ספקטרום העמדות האלה, אוקיי? אם ביבי אומר עכשיו, תצביעו נגד חוק האזרחות, אז יאללה, סבבה, מצביעים נגד חוק האזרחות, ועוד יודעים איכשהו להצדיק לי למה זה הגיוני, ולמה זה למען ביטחון המדינה, כשברור שזה לא, שוב, לפי תפיסתכם, לפי תפיסת הימין. זה למשל דוגמה של ביביזם. השינוי בעמדות, לפי המיקום של ביבי, אם ביבי אומר ככה, אז פתאום זה ככה, ואם ביבי אומר אחרת, אז זה אחרת, וזה נקרא ביביזם. עזוב אותי, וולגריות, לא וולגריות. זה מהות הביביזם, וזו תופעה שקיימת, וזו תופעה שכדאי לדבר עליה.
תופעת הביביזם, איזה שטו, באמת, אני רוצה לומר, עזבינו, אנחנו ביביסטים, בסדר.
לא, אבל אני אומרת את זה לא בלהליב, אוקיי? אתה בוחר להלב. אני לא אומרת ביביסט בשביל להליב.
אני לא יודע, אני יודע דבר אחד. אני מכיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו לשעבר, ראש הממשלה לשעבר, מכיר אותו למעלה מ-20 שנה, אני תומך בו למעלה מ-20 שנה, עם הפסקות פה ושם, היה גם תקופה שתמכתי באריאל שרון ב-2001-2003. אני אגיד לך משהו, מה שמושך אותי ברעיונות שלו, זה התפיסה המדינית שלו, זה התפיסה הרציונלית שלו לגבי הסכסוך, אני בן אדם שגדל על ברכיו, כן, של אדמונד ברק, לא באמת גדלתי על ברכיו של אדמונד ברק, הוא מת מזמן, מתגדל על ברכיו, זה על ברכיים של שלד, ואין לי דרך להגיע אליו. אבל בתפיסה, מה שהיא דמוקרטיה ליברלית, לאומית, במובן הזה שהיא מתנהלת בצורה רציונלית, ריאלית, תוך הבנה, תוך חשיבות של רגשות ומסורת וכו'. ולכן אני תומך בו. אני יכול לתת פה הסבר ארוך והרצאה ארוכה על מדוע אני נמצא בגישה הזאת. רוצים לצמצם את זה לאמירה כאילו מעליבה ביביס? בסדר, סבבה.
שוב, אני לא חייבים להשתמש בזה כאמירה מעליבה, אבל להכיר בזה שזה דבר. כי כשליברמן פתאום נחשב לשמאל, וגדעון סער נחשב לשמאל, אז כנראה שיש דבר כזה שנקרא ביביזם.
תראי, כשליברמן, מי שצריך לבוא לענות, זה לא אנחנו. מי שאמר, אין אזרחות, אין נאמנות, אין אזרחות. מי שבמשך שנים, די יסית נגד הציבור הערבי, אתם אמרתם את זה, אני ראיתי את הדברים האלה, והפך להיות הגיבור שלכם. יתרה מזאת, כל התקציב הזה, כולל הגזרות שיש בו, אפילו לא עובר איזשהו ביקורת בתקשורת, כדי לא לפגוע בממשלה, כי כולם חשוב להם להעביר את התקציב.
זה לא נכון שלא הייתה ביקורת.
לא הייתה ביקורת. יש דברים, הרי...
באיזה תוכניות אתה צופה?
אני צופה כל הזמן, בכל התוכניות.
מה עם פרס? כן.
אגיד לך מה עם פרס, באופן טבעי, אני נגד מה שנקרא חשבונות עבר עם בן אדם שאיננו יכול להגיב, כי זה מזכיר לי תמיד את אותו פיפיור, יש סיפור מעניין, אולי נכתב אותו שהוא היה פיפיור, שהודח, ואחרי שהודח, הפיפיור השני, את השם שלו, עשה לו משפט לגופה שלו.
תקשיב, עדיף לפרס,
אז אני לא אוהב לעשות משפט לגופו.
פרס צריך להגיד תודה על זה שהיא פותחת את זה איתו עכשיו, שהוא לא צריך לחוות את זה שאולי יש פה הרס למורשת שלו, דווקא כשפותחים איתו את זה עכשיו, שיגיד תודה, אם כבר. מה יש לו להגיב? מה? היא משקרת? זה לא היה. אתה איתי?
אני איתך, אני כותב פה, כאילו, אני תוך כדי עונה בוואטסאפ.
מה, מי כותב לך ומה?
לא, לא, משהו, פגישות שאני צריך השבוע.
אה, יופי, סבבה, אחלה.
לא, אבל אני מקשיב לך, אני מקשיב לך ברוב קשב.
לא, אז שאלתי אותך שאלה, על מה פרץ צריך להגיב? למה זה כזה נורא לפתוח את זה אחרי מותו? על מה הוא צריך להגיב? הרי ברור שזה קרה.
לא, זה לא ברור.
בטח שיש לנו עוד עדויות.
תתנו, אני אגיד לך מה...
כן, כי זה נורא כיף לקולט אביטל עכשיו בשנים האלה בחייה לספר את הסיפור הזה.
אבל אני לא מגן על פרץ. אני
ברור שאתה לא מגן על פרץ. אז לאן חתרת? מה ניסית להגיד?
לא, התחלתי לדבר עליו, אני מבחינתי הייתי כאילו כבר שכחתי משימון. אבל מה מפריע לי?
שמעת מה ניסים גרמי אמר בתוכנית לפנינו? על קולט אביטל? שאם לא פרס, היא הייתה פקידה בסופר? יופי, יופי ניסים. ויופי פרס, שזה הבן אדם שמגן עליך אחרי מותך, היחיד שמסכים להתייצב לצידו של פרס, זה ניסים גרמי.
למה? רני רב גם. רני רב, והחבר'ה שעשו מאות מיליונים בזכות פרס, שבת, הוא אמר את זה אתמול. צריך לבדוק את זה.
אמור לי מי מגן עליך.
מי עשה מאות מיליונים בזכות פרס?
אמור לי מי מגן עליך אחרי מותך.
הבעיה שלי לא, הבעיה שלי, אמרתי לך, אני לא הייתי מתעסק בזה, אבל לשמוע את בעצם את מיכל רוזין, שהייתה, נדמה לי, עמדה בראש ארגון של
למען נשים ועדיין עושה.
אבל פתאום פרס, מה היא אומרת? הנה, אני אומר את זה לאילאי, אני פונה. יש לו את הערכים הנכונים, אז נסלח לו על דברים, תגידו.
היא לא אמרה, נסלח לו.
מה לא נסלח לו?
בוא תביא לי את הציטוט.
תני לי את הציטוט האמיתי. אבל יש לנו בן אדם על הקו. אז תוך כדי ש... כן, יש לנו בן אדם על הקו, ולא סתם בן אדם. אז כאילו, אנחנו נחכה עם פרס, נמשיך איתו אחר כך.
בסדר.
בדיוק, אז אנחנו
חכים... אני מחפש את הציטוט.
את הציטוט של מיכל רוזין, ואחר כך אנחנו נדבר על פרס.